אורח לשבת עם אריאל ברמן.
שלום לכם וערב שבת שלום. כמדי יום שישי אנחנו עם אורח מיוחד לשבת, והאורח שלנו לערב שבת קודש, פרשת שמיני, שבת מברכים, הוא רב בעיר חדרה. הוא גם יושב ראש המועצה בעיר, הוא מייסד בתי ספר מדעים ויהדות, הרב בן ציון רודמן. שלום לך וערב שבת שלום.
ערב שבת שלום אריאל, ידידי היקר, לך לכל המאזינים, ואני נקרא נורדמן, ככה איש הצפון נורדמן.
יפה. זה קשור גם לשם משפחה. אז זו הסיבה שהגעת לחדרה, כי באמת ניסיתי להבין מה הוביל אותך לשם.
לא ממש, אני בעצם באתי אחרי אשתי, שתחיה, שנולדה בעיר חדרה. הם היו משפחה כמעט היחידה החרדית כשהיא נולדה, כשהיא התחנכה. וכשהציעו לי את השידוך, האמת היא, עוד לפני שככה סגר את הדת של הגור, אני אגור לא בירושלים ולא בבני ברק ולא במודיעין אלית, שעוד לא הייתה אז, אבל לא משנה. וכשהציעו לחדרה, אז היה ברור שאני מגיע לחדרה, עוד לפני שהייתי נשוי, הייתי הרבה בישיבות לעם דרך לב לאחי, ובטבריה, ובטירת הכרמל, ובעכו, וככה זה הסתדר לי, אז ככה הגעתי בעצם לעיר חדרה.
איפה אתה עצמך גדלת?
אני גדלתי בירושלים, רוב שנותיי ברמות.
אז לעבור לחדרה זה סוג של גלות, בלי לזלזל בעיר חדרה חלילה.
האמת היא, אז בזמנו זה באמת היה מבחינת האוכלוסייה הדתית, שלא נאמר החרדית, זה היה ממש גלות מסוימת, היינו כמעט בודדים, עוד קצת משפחות, אבל כמו שאמרתי לך, ליבי, בהרגשתי, תמיד הרגשתי את עצמי ששם המקום שלי, במקומות בערי השדה, את הציבור שנקרא קצת יותר רחוק.
זאת אומרת, באיזה שלב, באיזה גיל כבר הבנת שאתה מיועד לשליחות?
מגיל מאוד צעיר, קצת יותר מדי צעיר אומרים. אני בשיעור ג' ישיב קטנה, כל תרב בירושלים, כבר הייתי בישיבות לעם גם בפסח, ואחר מכן גם באב, הייתי הצעיר שבחבורה.
ידעת להתמודד עם שאלות שיפנו אליך בגיל כזה?
האמת היא שאתה יודע, נתנו לנו, זרקו אותנו לים. אגב, היום כבר הפרויקט לא קיים. גדולי ישראל בשלב מסוים אמרו שככה זה כבר היה מסוכן. הרחוב אגב נהיה הרבה יותר מסוכן ככל שאנחנו נמצאים בדור שלנו. אבל כן, אתה יודע, היה מאוד נחמד. היינו חבורה של כמה בחורות, בכמה ישיבות. אגב, שוב, אני הייתי הצעיר שבחבורה. הגענו לטירת הכרמל, יום חמישי ככה אחר הצהריים, והיינו נדרשנו לעשות איזשהו קייטנה, לראות, לזהות ילדים שמעוניינים להיכנס לבית הכנסת, ואחר כך לנסות להביא לרישום ילדים, ולדבר בשבתות בשבת בתוך בית הכנסת, במנחה לערבית וכולי, והיה מיוחד. ומשם באמת לאורך כל שנותיי, גם בישיבות, לפחות בבין הזמנים, הייתי מקדיש לחוץ לטריטוריה החרדית. היינו, אני זוכר עכשיו ככה, שמחת תורה, שהיינו שנה אחר שנה במטולה, הרב פחטר אז הביא אותנו לשמח את התושבים ועוד ועוד. אז ככה שבוא נאמר שלהגיע ולגור בחדר אחר חתונה היה לי
טבעי, המשך טבעי. אבל אני חוזר רגע לשאלת השאלות שיפנו אליך. איך ידעת להתמודד, או שחשבת שאתה יודע ופשוט האמת שבך דיברה?
תראו, בגיל כזה, א', כמו שאתה אומר, כן, חשבתי שאני עונה תשובות לעניין, ומשם זה התקדם, אבל היינו פחות עסוקים בשאלות ותשובות ולשכנע. התעסקנו הרבה עם הבני נוער והילדים, סיפורים של חז"ל, החל מהאגדות ופרשת השבוע וסיפורי צדיקים, ומי שם ככה פרסי וארטיקי וקרטיבים, ואחר כך לדבר קצת עם ההורים בערבים, אבל באמת לא היה נצרך איזשהו קורס מרצים או איזשהו השתלמות מיוחדת בשביל לענות ובשביל לנסות לקרב, והיה הצלחות גדולות מאוד. אני זוכר כשהיה באמת הפסקה על פי, אז הרב אליושיב היה בעניין, ושבאמת החליטו שזה כבר פחות מתאים, אז היה צער גדול, כי התוצאות היו ממש טובות.
זאת אומרת, מה שאומר שכנראה הדוגמה האישית שלכם עשתה את עיקר העבודה. ברגע שראו אתכם, איך אתם מתנהגים, כנראה שזה עשה את החשק.
הדוגמה האישית, ובאמת האלטרנטיבה שהצגנו להורים, צריך להבין, היינו בשכונות שהציבור היה נקרא מסורתי יחסית, הכירו בתי כנסת, הכירו את היהדות, ומצד שני, האלטרנטיבה לשלוח את הילדים הייתה, הפשוטה היא הייתה חינוך ממלכתי. כשבעצם הילדים האלו לא באמת התאימו לחינוך ממלכתי, זה רק היה ממול הבית.
זו הייתה ברירת המחדל היחידה שהצגתם ברירה נוספת.
הצגנו עוד אלטרנטיבה, והצגנו עוד כזה, מעבר לברירת המחדל שככה הרשויות שלחו באופן טבעי, אז הדברים נפלו על אוזן קשבת, והיו תוצאות טובות.
באיזו שנה אתה מגיע לחדרה בעצם כדי להתגורר בה?
כמובן ביום החתונה, אנחנו לא מזמן חגגנו 25 שנות נישואים. חתונת הכסף, אז לקח 25 שנה מהיום.
וכשאתה מגיע לעיר, מה יש בה מבחינה דתית, חרדית?
אז כשבעצם אשתי גדלה בעיר חדרה, אז כמעט ולא היה כלום. הייתה ישיבה שהייתה בעבר, היא הייתה ישיבה ותיקה מאוד בחדרה, שהקים אותה הרב רונלד פרלמוטר ורב ינקלי גלינסקי. ישיבת חדרה הייתה נקראת, ואיק בזמן שאשתי לפחות גדלה בעיר, כבר ישיבה נסגרה. הייתה בזמן השפל, המקום היה פשוט שומם. חמי, זיכרונו לברכה, רב יצחק לוין, היה ממש מהבודדים שנשארו בעיר. לאחר מכן, כשבעצם אני כבר הגעתי, אז היה יותר תשתית, היה הרב יעקב בורנשטיין, בושי וחלי בושי, שהיה לו אז סניף של לב לאחי ממש ממש חדש, הוא אגב מורי ורבי ככה לענייני הקירוב, ואליו הצטרפו עוד שתיים, שלושה אברכים, רובם כבר לא נשארו, רובם ככה לא נמצאים, אני מסתכל ככה על באמת אותם, אינו כבר לא שרדו פה, אבל התחילה הישיבה לחזור, בעצם היה הישיבה הוותיקה, הבניין הישיבה יותר נכון, חזר, היה איטרי, ואחר כך עוד אפשרויות, אז כבר כשאני הגעתי היה יותר, אבל שוב, לא היה בתי ספר של קירוב, אשתי עצמה למדה בבית ספר בנים בנות, כן, של חינוך עצמאי, אשתי למדה בבית ספר, זה היה בית ספר החרדי היחיד שהיה בחדרה, היה בנים בנות.
וואו.
אז תסתכל היום,
איזה שינוי.
רק סביב הבתי ספר, אז תבין שהבית ספר קודם כל של קירוב, נהיה כמובן נפרד, אחד מנהל אותו הרב אלי ברונר הידוע, בביתו של איש החסד מתל השומר, ומנהל אותו ביד רמה, מאות תלמידים, במקביל יש בית ספר בית יעקב של קירוב של הרב שכטר, שוב מאות תלמידות, יש את הבית ספר בית יעקב של הקהילה, יש תלמוד תורה של הקהילה, יש עוד שלושה תלמודי תורה של הציבור הספרדי יותר, ובית ספר של מדעים ויהדות, שהוא עצמו מונה מאות תלמידים של קירוב.
אז כיום 25 שנה אחרי, ברוך השם, אימפריה של יהדות, אבל בתחילת הדרך, כשאתה מגיע לשם, מה אתה מחליט לעשות? זאת אומרת, אתה מראש מגיע כדי לייצר משהו שעדיין אין?
אני הגעתי כאברך, אז קודם כל באתי ללמוד, באמת הקדשנו את הזמן בכולל, כולל של בנשיאות של אמרה דאטרה, הרב ורנר, שיאריך ימים ושנים, אבל מהר מאוד הפכנו ככה את הכולל לכולל עם איזושהי יציאה לעבודה של קירוב, התחברנו גם עם סניף לב לאחים של הרב בושי, אבל גם הבאנו את אני אומר בצניעות, ככה הבאנו, באמת השתדלנו, אני הייתי בקשר אז עם הרב אברהם אייזיש בתקוות אחינו, שהיה יד ימינו של זאב וולפסון זיכרונו לברכה, וממש בראשית הכוללים של הקירוב, אני חושב שהכולל הראשון של הקירוב בקונספט הזה הידוע היום, היה בחדרה, הבאנו כמה אברכים מבחוץ, וככה בעצם הוקם כולל שבבוקר לומדים, אחר הצהריים לומדים בחברותות עם ככה אנשים שנכנסים לכנסת, ובערב פשוט פוקדים בביקורי בית תושבים.
ואיך זה מתקבל? דופקים בדלתות ממש?
בזמני, כשהתחילה הפעילות הזו, נדבר 20 וכמה שנים היום, פשוט דופקים דלת דלת, לוקחים שכונה בתליעזר, במזרח העיר.
וכמה אחוז מהדלתות נפתחות לרווחה וכמה נתרקות?
יש בהחלט דלתות שגם נתרקות, אבל הן בודדות, ואנחנו מקבלים פידבק מהאברכים. אני הייתי אז רכז של בסי, היה גם 20-25 אברכים, ומתקבלים בצורה טובה. חלק זה ככה רק פגישת נימוסים, שאחריה אין המשך, אבל חלק גדול מאוד ממשיכים עם לפקוד את הבתים, ללמוד איתם. ואני אומר שוב, עד היום עשרות, מאות משפחות ששינו את האורח חיים, לצערי חלק מהחוזרים בתשובה, לפחות בתקופה מסוימת, עזרו פתאום לבני ברק ולצפת.
חדרה כבר לא הייתה מספיק בשבילם, אני מניח.
כן, בדיוק. חדרה לא הייתה מספיק, הבתי ספר של הקירוב.
אבל היום בכלל, הגישה של כל המחזירים בתשובה זה להשאיר את האנשים במקומם, להשתדל, לא לקפוץ מהר למאה שערים.
נכון, ובהחלט, אבל בזמנו היה חלק באמת שנשאר ותרם גם להמשך הקהילה המתפתחת של הקירוב, וחלק באמת החליט לקחת את זה למקום בפחד על חינוך הילדים, או בפחד של המשפחה שנשארה בחדרה, המשפחה המורחבת, ועברו, אבל באמת היום אנחנו רואים עשרות שאנחנו נזכרים ופוגשים, וחלקם גם גרים בחדרה שהשתנו לחדרה. חלוטין. זה בעצם גם מוביל אותנו אחר כך ביחד עם לב לאחים לפתוח את בית ספר מדעים ויהדות שהיה אז בזמנו, אם אתה זוכר, היה את המסע של ההיסטורי של האדמור מגור ביחד עם
מרשטיימן, כן.
ושל בתי ספר של נתיבות משה, ובחדרה הוקם גם שוב בשנה הראשונה הוקם בית ספר שקראנו לו מדעים ויהדות, והוא היה מיועד לאוכלוסייה, היום מיועד לאוכלוסייה שמוגדרת חילונית, זאת אומרת הכניסה לבית הספר לכיתה א' זה שלפחות אחד ההורים, כן, בינתיים, ובעזרת השם זה יפסיק, אבל נוסע בשבת.
זה הקריטריון.
זה הקריטריון. וכשהם מגיעים... לא לצחה בתי ספר של קירוב אחרים.
וכשהם מגיעים לכיתה ח', אז מה קורה בתוך המשפחה על בסיס הניסיון שיש לכם?
הרעיון הוא לא לחכות לכיתה ח' ולא לחכות לכיתה ו'. אנחנו תוך כדי משתדלים, שוב פעם בדרכי נועם, כמובן שאנחנו עושים את זה בצורה נכונה, עם הכפנה שבזמנו השנה של גדולי ישראל, לקרב לאט לאט, עושים הרבה שבתות ביחד, עושים הרבה הרצאות וערבים להורים, וכמובן ילדים עצמם, מה שנקרא, וישיב לבבות על בנים, ולב בנים על אבותם, אז בעצם המשפחות שלוקחות את זה יותר חזק ומתחזקות, אז עוברות במהלך בית הספר היסודי. זאת אומרת, יש ילד בכיתה ג' שההורים שלו החליטו שהם כבר חושבים שהילד מתאים למקום יותר גבוה, אז עושים לו בסיבה יפה, זו שמחה גדולה, שהמורה מספרת שיש לו ילד שנשר, שהילד שנשר, אבל זה נשירה חיובית, עושים בסיבה גדולה ומעביר, עוברים לבית יעקב של הרב שכר, או לבנר שמואל.
וזה משהו שאני מניח שמגיע מרצון של הילד, ואולי אפילו של המשפחה.
מרצון של הילד עם המשפחה, כמובן שהצוות בית הספר הוא קשוב מאוד, הסגנית, יועצת בית הספר, להבין שבאמת אין פה איזושהי התלהבות רגעית או משהו שהוא לא מחזיק לאורך זמן, ובאמת המשפחה בשלה, ופשוט עוברים, וככה אנחנו מדברים על כ-30-40 אחוז, שתוך כדי
בית הספר... כבר עוברים למוסדות תורניים יותר?
עוברים למוסדות תורניים יותר.
אני רוצה להכניס שאלה...
אני אגיד רק עוד משפט, שאני נכנס לכיתה של הבת שלי שהיום לומדת בבית יעקב של הקהילה החרדית, הבת שלי לומדת בכיתה ד', סליחה, איי, אתה רואה, כבר שכחתי, כיתה איי.
זה בסדר, אל תבחן אותי.
כשאני נכנס ביחד בביקור, כשהיינו עם הרב צורוצקי, מנכ"ל לב לאחי, והמנהל הכללי של חינוך הצבאי, נכנסים לכיתה ושואלים, מי פה התחילה מכיתה א'? אז מרימים חלק גדול של הבנות, אבל מי לא התחילה מכיתה א', ומרימים שש, שבע, ובכיתה של הבת שלי, איזה 11 בנות, ואומר, איפה התחלתם? אז ממדעים ויהדות, ואחת מבית ספר ממד, זאת אומרת, כל הכיתה עצמה מקבלת גם, וזה באמת ייחודי גם למערכת הקירוב בחדרה, וגם בכלל, ואני חושב שלמדעים ויהדות בפרט בעניין הזה.
אז זהו, אני רוצה להכניס בנקודה הזו שאלה בסוגריים, בגלל בעצם התהליך שעוברים אצלכם התלמידים, האם זה לא מקומם עליכם, כל מיני גופים שהעניין הזה לא מוצא חן ביניהם.
הזמן בסופו של דבר, כשאנחנו היום נמצאים 20 שנה למדעים ויהדות, ורואים שבאמת יש כאלו שנכנסים, מקבלים את מה שמקבלים, וממשיכים קדימה ללא שינוי מהותי, כמובן שכל יום שהם אמרו שמה ישראל, וכל יום שהם ידעו את פרשת השבוע, ואת החג שמגיע, אבל את החג בזווית היהודית שלו, אז זה רווח אדיר, אבל בהחלט לא כולם לוקחים את זה את הצעד עד הסוף, ולכן גם פתחנו חטיבת ביניים.
לא, אני שואל, אני מחדד, האם אין גופים, אולי אפילו פוליטיים בתוך העירייה, שמנסים לצר את צעדיכם עם כל מיני סיסמאות של הדתה.
אני בדיוק על זה עונה. זאת אומרת, רואים שבעצם זה באמת פתוח לכולם. זה לא מן השפת החוץ והמטרה היא בוא נחזיר אותם בתשובה. קודם כל הבית ספר הוא בית ספר שאני קורא לו יהודי. שואלים את זה בית ספר דתי, אמרתי, זה בית ספר יהודי. כמו שבחול, אתה הולך לבית ספר במילאן, הולך בניו יורק, לא יודע, בכל מקום שיש יישוב יהודי, יש בתי ספר יהודיים שבהם הידע על היהדות הוא אדיר יחסית לבתי ספר ממלכתיים פה, ולומדים שמה כולם, גם כאלו שמגדירים את עצמם לא דתיים, ואפילו כאלו שמגדירים את עצמם חילונים, שאני לא אוהב את המילה הזאת, כי יהודי הוא קדוש, הוא לא חול, אבל ועובדים וחיים בשלום. בארץ יש את האסון הזה, שבעצם כל מי שהוא קודם כל לא דתי, הוא משוייך באופן אוטומטי לבית ספר ממלכתי, שזה ממש לא נכון ולא...
אז אתה אומר, זה מתקבל, בסופו של דבר זה מתקבל גם בקרב הציבור, וקשה להתנגד להצלחה.
במהלך השנים למדו פה גם בן של סגן ראש העיר אצלנו מיש עתיד, וגם בקיצור, כולם התקבלו לפה, וכולם קיבלו מה שיכלו לקבל, והמשיכו אחת
וגם מי שלא ממשיך לבית יעקב, לפחות גדל עם מושגים ביהדות. בתוך הסוגריים אני מכניס עוד שאלה.
בבקשה.
למה דבר כזה יכול לקרות רק בחדרה, לפי דעתך, ולא בערים חרדיות או עם קהילה חרדית גדולה יותר?
מבחינת אני לא הבנתי את השאלה, מבחינה דתית, אז יש פה...
אני לא רואה, אני אהיה יותר בוטה, יותר ברור, אני לא רואה אופציה שבית יעקב בעיר חרדית היה מקבל באמצע מסלול הלימודים, בת שהרגע החליטה לעבור מבית ספר שלא נחשב לדתי.
נכון, זה באמת, עכשיו הבנתי את השאלה, שאלה מצוינת, והתשובה שלה היא עוד יותר טובה. הערבות והאחריות שמרגישים פה כל מנהלי המוסדות, כל מנהלי המוסדות, הם בתחושת שליחות של קירוב. החל שוב פעם אמרתי מהרב ברונר שהוא מקבל את בבית ספר, הוא קורא לזה תלמוד תורה, אבל בעצם זה בית ספר של קירוב. בית ספר של חינוך עצמאי, הקירוב האמיתי, ושותפו הרב שכטר בבנות, וגם בתלמוד תורה של הקהילה הסגורה, החרדית, שהיא סגורה יחסית, בחדרה יודעים שבסופו של דבר יש ילד, הם יכולים בהתחלה להתווכח, להגיד הילד פחות מתאים, הוא יהיה לו קשה, אבל בסוף כשהתקבלו החלטה, אין עוררים שזה המקום שלו, והוא מתקבל בזרועות פתוחות. נכון, זה ייחודי.
טוב, שזה בהחלט מבורך. כן. הזכרת, הרב נורדמן, שהרבה מאלה שעשו את זה תהליך וחזרו בתשובה, אז גם בסוף לא מצאו את מקומם ועזבו את העיר, אבל יש גם דוגמאות לכאלה שעשו את המהפך בעיר עצמה ונשארו בה, ואני רוצה שנצרף לשיחה את אחד מהאנשים האלה, גיורא ג'נח, או כפי שצריך היום לכנות אותו הרב, גיורא ג'נח, שלום לך.
שלום לך.
אתה יליד חדרה?
אני, כן, יליד חדרה, יליד שכונת גבעת אולגה, השכונה הגדולה בחדרה.
ועד היום מתגורר בה.
כן, כן.
אבל היום אתה רב בגבעת, לא בגבעת, בשכונת אולגה.
כן, רב קהילה.
רב קהילה, אבל ילדותך התחילה אחרת לגמרי.
כן. אני התחלתי כבחור חילוני מבית מסורתי, שעם הזמן חיפש משמעויות בחיי היהדות. והתמזל מזלי שפגשתי את מר נורדמן, שאז חשבתי אותו אדם מן השורה, אבל הבנתי אחר כך שהוא פעיל די נמרץ בלב לאחים. הרב נורדמן ליווה אותנו בתחילת הדרך, הזמין אותנו אליו לשבתות חיזוק, במסגרת הפעילויות של לב לאחים, אליו הביתה. אני זוכר ש...
כשאתה אומר תחילת הדרך, על איזה גיל מדובר?
אני מדבר על גיל של 22, 23, 24, ממש לפני החתונה, ואחר כך ממש עם תחילת הנישואים שלי ושל אשתי, כשרצינו לחוות מה זה בית של תורה, היינו יושבים סביב שולחנו של הרב נורדמן בשבתות, ורואים פעם ראשונה מה זה לחלוחית של יידישקייט, מה שנקרא, דברי תורה, שירי שבת, השקפה יהודית, דברים שמאוד מצאו חן בעינינו, וככה רצינו לנווט את חיי היהדות שלנו. הקשר שלנו עם משפחת נורדמן עם השנים התהדק מאוד, עד כדי כך שהרב נורדמן דחף אותנו יחד עם הרב בושי לסדרה של מפגשים של סופי שבוע מטעם לב לאחים, שהיו בבתי מלון בעדן אין בזיכרון יעקב.
יחסית קרוב אליכם, אז גם לא נסעתם.
כן, בירושלים, שם טעמנו מדרשותיהם של טובי המרצים בארץ בזוגיות, שלום בית, יהדות, אם זה הרב קבס, הרב נויגרשל, הרב נתן רוזן, הרב אמנואל תהילה, ועוד ועוד רבנים
לשורה
הראשונה.
כן.
ומכאן היה, כשממש התחלנו להתחזק, התחלנו ממש לשמור שבתות, אפילו להכניס את הבת הראשונה שלנו למסגרת תורנית, וכאן קצרה הדרך לרעיון, לפי דעתי מבריק, של הרב נורדמן ושל הרב בושי, שהציעו לצאת עם סדנת הרצאות של הרב קבס באולם שהיה בניהולי בחדרה, אולם מאוד מוצלח, סדנה שבמשך חצי שנה, במשך מדי שבוע, הגיעו אליה כ-1,000 איש בכל מפגש.
וואו.
וצריך לדעת שמשפחות שלמות שאני מכיר אישית שהתחזקו בסדנאות האלה מקצה לקצה, בתים שממש היו על סף קריסה ומשבר בחיי הזוגיות, חזרו למסלול של שלום בית והיום עלו על דרך המלך.
מתי אתה מבין שאתה כבר לא רק בתהליך עם עצמך, אלא אתה כבר צריך לקחת על עצמך את העול של לסחוב אחריך אחרים ולהפוך לרב קהילה בעיר?
כאן הרב נורדמן תמיד זיהה את החוש שלי ברטוריקה והשפעה על קהל של ציבור אנשים יותר גדול, והוא רצה למנף את הצד הזה שהיה אצלי, והוא הציע לי לצאת לסדרה של קורס מרצים. בהתחלה זה היה בערכים, אחר כך זה היה ב... אז נדברו של הרב רפפורט, הצלחתי שם בצורה מאוד מאוד טובה, משם יצאתי להרצאות, כשהרעיון ההתחלתי היה להקים מדרשיות של נוער במסגרת לב לאחים. הרב נורדמן והרב בושי אמרו, אתה צמחת מתוך לב לאחים ואתה
ראוי להמשיך.
גם
כן,
להמשיך את זה ולהנחיל את המורשת הזאת שלקחת, איך אומרים, כזיכוי הרבים הלאה.
וחברים שלך שגדלו איתך והיום רואים אותך במקום שבו אתה נמצא, איך הם מגיבים לזה?
תראה, אני עשיתי כברת דרך ארוכה מאוד. היו לי חברים שהיו ממש מהצד השני, היום הם רואים אותי מהצד השני של המתרס כרב, מזכה הרבים, עם מדרשיות של נוער שהוציאו מטובי הבחורים שלהם לישיבות הכי טובות בארץ היום למתחזקים, אם זה אור החיים, אם זה אחינו, אם זה לנדה, אם זה מאור התלמוד, היה לנו אפילו תלמיד מלב לאחים שהגיע לפונוביש. הקימו בתים של תורה, פשוט אני רואה היום את הבחורים האלה ברחוב, בחורים שיצאו מכל מיני בתי ספר מקיף, בתי ספר חילונים לכל הדבר, והיום הם מבריחים, היום הם בני תורה לכל דבר, הקימו משפחות מסולאות בפז, וכל זה בדחיפה של הרב, עם השנים, שתמיד עודד אותי בנושא הזה של זיכוי הרבים, ואני מרגיש היום הרבה סיפוק, כשאתה רואה שאני בעצם שותף למהלך של אנשים שפשוט עוזבים את כל אבלי העולם הזה, ופשוט פוגשים פעם ראשונה את דף הגמרא, ואתה רואה כפשוטו את כל העצה של גדולי ישראל, שדרך אגב זה גם כאן המקום לציין, שהרב נורדמן מדי פעם היה לוקח אותנו לכל מיני סיבובים בבתיהם של גדולי ישראל, אם זה הרב שטיינמן, אם זה הרב קניבסקי, שלום.
וזו בדיוק הנקודה, באמת שבוע להסתלקותו של שר התורה, הרב קניבסקי זצ"ל, ואחד מהרגעים כנראה היותר מיוחדים, גם בתהליך שלך וגם בתהליך של רבים אחרים שעושים את הדרך כמוך, זה להיכנס למעונו של הרב קניבסקי. אתה זוכר את הפעם הראשונה שזה קרה?
כן, אני זוכר שהיה מפגש שלקחנו קבוצה של תלמידים ונכנסנו לביתו של מרן עליו השלום. אני חושב שאין ספר מוסר שיכול לתת לבני הנוער האלה איך גדולי ישראל בפשטות שלהם, באורח החיים שלהם שנטול כל עניינים של מותרות, והיו יוצאים שם תלמידים שלא היו מאמינים איך גדולי ישראל בבתים כאלה פשוטים מצליחים להיות מנהיגי דור. אני חושב שהשהות הזאת של אותם נערים, אם זה בבתים של הרב קניבסקי, אם זה בבתים של הרב שטיינמן, אפילו בבית של הרב אורי זוהר, בית של הרב אורי זוהר, שאותם הם הכירו חלקם
מתקופות אחרות בחייו.
אז פתאום ראו אדם שעזב את הכל והפך להיות אחד מגדולי מזכי הרבים בארץ. אני חושב שהדבר הזה באמת נטע בליבם רצון ודחף להצטרף לעולם האמת הזה.
יפה. הרב גיורא ג'אן, אנחנו פשוט מתקרבים לסיום, אנחנו כמובן מאחלים לך שתמשיך ותגדיל את הפעילות המבורכת שזכית להיכנס אליה, להיות חלק ממנה, והיום גם להוביל אותה. תודה רבה לך על הדברים החשובים.
תודה, והמשך הצלחה, תצליחו.
תודה רבה רבה, הרב בן ציון נורדמן. לא הספקנו גם שאתה תשתלב יחד איתו בשיחה עם הרב גיורא, אבל כן, עוד קצת על הנקודה הזו, שבה אתה לוקח חבר'ה שאולי אפילו עדיין לא שומרים תורה או מצוות, ומכניס אותם לביתו של הרב קניבסקי. מה אתה רואה על האנשים שזה עושה להם?
הרגע הזה שהם עולים במדרגות, נכנסים למבואה עם הספרים, ומבינים שלשם העיניים של מאות אלפי איש, והם עמומים, הם מנסים להבין מה אותם אנשים מחפשים, רואים את התור, רואים את הדרת כבוד, רואים את כל... הרגע הזה עוד לפני לראות את הפנים המהירות של מרן, שר התורה שקשה לומר זכר צדיק וקדוש לברכה, זה עושה, זה כמו מכת חשמל, זה פשוט מכניס אותם לאיזשהו שוק. ומשם, בחסדי השם, כשהלב נפתח והם רואים את מרן שר התורה, או גא בתורה, ומרים את הראש ככה רק לברכה, או לחדד את השאלה, זה פעמים רבות, אני חוויתי עם אותם נערים, עם אותם אנשים, ולפעמים גם מבוגרים, ממש את רגע המהפך.
וואו.
את הרגע שאתה רואה שזה כבר יום אחר, זה כבר כיוון חשיבה אחר, וגם כשיעבור האלם, ככה קצת יתפוגג ההפתעה, תתפוגג ההפתעה, עדיין
הרושם, הרושם נשאר, הרושם לא נמחק כמובן.
זה הזרע הזה ש, 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 שבאותו רגע ניתה יצמיח פירות. אין ספק שכזה חוויה תחצר, תחצר ממש בצורה דרמטית. אני אומר, אבל כן, הקדוש ברוך הוא, יש עוד הרבה, כמו שאמר הרב תימן, אז בזמנו בכל דור יש את הסייעתא דשמיא שלה, של קירוב.
אז הסייעתא דשמיא לא תיפסק. אני רוצה לסיום רק לבקש ממך, אני חושב שאת המודל הזה שפיתחת בחדרה, בית הספר למדעים ויהדות, והמהפך שזה מייצר, זה מודל שחייבים להעתיק אותו לערים נוספות. אני מקווה שאתה לא עוצר בחדרה.
בעזרת השם, יש לנו כבר סניף בתל אביב שעובד כמה שנים, ביחד עם הרב בר זאב בצפון תל אביב, ובעזרת השם...
שימשיך, יגדל ויתפתח, הרב בן ציון נורדמן, יושב ראש המועצה הדתית בעיר חדרה, מייסד בתי הספר מדעים ויהדות, ורב שכונת הפארק, ועוד ועוד ועוד. תודה רבה לך על הזמן שהקדשת לנו בערב שבת קודש.
תודה לכם, ושבת שלום, ושיהיה לנו חודש מבורך, חודש טיסה מבורך.
אמן, אמן ואמן. אנחנו נפרדים בזאת, מודים גם לכם המאזינים, מאחלים שבת שלום, ומיד אחרינו, הרב מיכאל לסרי.